Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות bambit.co.il, חנות לאנשים שאוהבים מוזיקה. אני יושב עכשיו עם אוזניות מדהימות מתוצרת גרדו לאבס ומקשיב למוזיקה שלי בספוטיפיי. תענוג. את האוזניות הפנטסיות האלה קיבלתי לניסיון מירון צור, אותו ירון מאודיו אנג'ן, למי שזוכרים, שקפץ אלינו למשרד לפני כמה ימים. אני לא יודע איך אני אחזיר לו אותם בסוף, אבל אין צורך לקנבי. בבמביט תמצאו אוזניות, רמקולים וציוד אודיו מהחברות המובילות בעולם במחירים שפויים. כנסו לאתר ודברו עם ירון, הוא יסדר לכם הנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. ואגב, הפרק האהוב עליו הוא הפרק על הבשר המלאכותי. bambit.co.il, כי אודיו נהדר לא חייב להיות יקר. שלום. הפרק שתשמעו מיד הוא שידור חוזר של פרק 87, האנשים שלא הצליחו לעוף, על התעופה לפני האחים רייט. הפרק ראה אור לראשונה ב-2010, אבל שמחתי הוא עדיין רלוונטי היום, כפי שהיה לפני כשש שנים. שני דברים לפני שנמשיך לפרק עצמו. ראשית, אני רוצה להזכיר שביולי הקרוב נקיים שני מפגשי מאזינים בארצות הברית, ב-11 ביולי בניו יורק וב-13 ביולי בפאלו אלטו. אני מתכנן להעביר במפגש הרצאה תחת הכותרת כיצד ייראו חיינו בעוד 15 שנה, שבה אני אדבר על כמה התפתחויות מרתקות בתחומי ההנדסה הגנטית והבינה המלאכותית. בפרט נדבר על המהירות שבה טכנולוגיות בתחומים הללו עוברות משלב האב טיפוס במעבדה למוצר מסחרי בשטח, ואיזו השפעה יש למהירות הזו על הבריאות שלנו, הקריירות שלנו, על מקומות העבודה שלנו וכו'. עוד בכנס, דני תימור ידבר על מאחורי הקלעים של עושים היסטוריה, על היוזמות שאנחנו עוסקים בהן בתקופה האחרונה, על ההתרחבות לארצות הברית, על הצוות המתרחב וכו', ונקנח בפאנל של שאלות ותשובות עם הקהל. בדף הבית שלנו תמצאו קישור לפרטים נוספים על האירועים ולרכישת כרטיסים. רן לוי, ranlevi.co.il. דבר אחרון, בפרק שתשמעו מיד, אני אספר על האחים רייט, שכידוע היו הראשונים שהצליחו לטוס. הראשונים? אמרתי. לפני כשלוש שנים פרץ ויכוח סוער בין המגזין הצבאי החשוב ג'יינס ומוזון הסמיצוניאן בארצות הברית, לגבי השאלה האם באמת האחים רייט היו הראשונים לעשות כן. ג'יינס בכל אופן העניק את תואר הראשון לטוס לממציא אחר לגמרי. עוד על הסיפור המרתק הזה בסוף הפרק. האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 87, ה-19 בנובמבר 2010. האנשים שלא הצליחו לטוס. על התעופה לפני האחים רייט. הנזיר עמד על ראש המגדל. הוא הביט למטה. כמה צופים סקרנים הביטו בו מהקרקע. מחכים. לא היו הרבה מופעי בידור בשנת 1010, סי ימי הביניים. העובדה שהגג הכנסייה המקומית עמד נזיר בשם אלימר, אשר לרגליו ולידיו היו מוצמדות כנפיים גדולות מעץ, הייתה כל כך בלתי שגרתית עד שהאירוע הזה יישאר חקוק בזיכרון הקולקטיבי של העיירה האנגלית מלמסבורי במשך 1000 השנים הבאות. ההיסטוריון שתיעד את העניין לא השאיר לנו תיאור של מעבר בראשו של אלימר כשעמד על קצה המגדל. קרוב לוודאי שכל גופו רעד מפחד, ממתח, מהתרגשות. בכל זאת, הוא קפץ. הכנסייה שעומדת היום בעיירה מלמסבורי היא לא אותה הכנסייה שעמדה שם לפני 1000 שנים, אבל היא נבנתה באותו המקום ממש. הבניין ניצב על מדרון משופע שרוחות חזקות מכות בו ללא הרף. הן נושבות במדרון ואז מטפסות מעלה לאורך קירות הכנסייה. אנחנו יודעים שאגדות מיתולוגיות, כמו הסיפור המפורסם על דדלוס ואיקרוס, שדעו בשמיים באמצעות כנפיים עשויות שעבה, היו מוכרות ונפוצות מאוד באותה התקופה. אלימר כנראה הכיר היטב את המיתולוגיה ואת סיפור גבורתם הטרגית של דדלוס ואיקרוס, וסיפור זה תדלק כנראה את תשוקתו העזה לעוף. הרוחות החזקות הללו תפסו את אלימור ואחזו בה כנפיים המולטרות שהצמיד לעצמו. לנגד עיניהם הנדהמות של הצופים, הנזיר החל לטעות קדימה תוך כדי נפילתו. אלימור הפך לכמה שניות בודדות לציפור. הוא עף, הוא באמת עף. אבל לא להרבה זמן. משב רוח חזק היכה באחת הכנפיים, שיווי המשקל העדין שאפשר לאלימור לטעות הופר, הכנפיים כבר לא היו מאוזנות ו... לאלימור היה מזל גדול. הוא התגלגל במורד המדרון המשופע, שבר את שתי רגליו, אבל נשאר בחיים. כל העדויות מצביעות על כך שסיפורו של אלימור אכן התרחש במציאות. ניתוחים אווירודינמיים של משטר הרוחות סביב הכנסייה וההשפעה האפשרית שלהן על הכנפיים המולטרות מראות שאלימור היה אמור לנחות במרחק של כ-200 מטר מהמגדל, בדיוק באותו המקום שבו נטען כי נחת בפועל. גם התיאור שנתן ההיסטוריון הוא מדויק וטכני מאוד, ללא שום איתורים אגדתיים או הגזמות ספרותיות כפי שהיו מקובלות באותה תקופה. האם הנזיר אלימור היה האדם הראשון אי פעם שהצליח לדעות? זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה מכמה סיבות. ראשית, המון אנשים ניסו לעוף, גם לפני אלימור וגם לאחריו. מרבית הניסיונות הללו לא תועדו כלל או שנותרו מהן רק שמועות ואגדות. לחלק נכבד מהטייסים החובבים לא היה מזל כמו לאלימור והם לא שרדו את הנפילה. קשה גם להגדיר מהי בדיוק דהייה מוצלחת. מהו הקריטריון שמגדיר ניסיון מוצלח? כמה מרחק עברת? כמה מהר דהית? האם דהייה למרחק גדול שבסופה הטייס התרסק ונהרג היא מוצלחת יותר מדהייה קצרה, אבל כזו שהסתמה רק בשברים ופציעות קלות? אני חושב שזה לא כל כך משנה. אתם ודאי יודעים שמי שהצליחו לטוס בפעם הראשונה היו האחים אורוויל ווילבור רייט. אבל בפרק הזה אני מתכוון לספר על ההיסטוריה של התעופה מנקודת מבט אחרת. כזו שלא מקבלת הרבה תשומת לב בדרך כלל. נקודת מבטם של האנשים שלא הצליחו לעוף. בסופו של דבר הם היו הרוב. חלוצי הטיסה הראשונים היו טיפוסים מרתקים. היום ישנה הבחנה ברורה בין המהנדסים והחוקרים שמתכננים את המטוסים, אנשי אקדמיה או תעשייה שעובדים מול המחשב, לבין טייסי הניסוי שבוחנים את התוצאות בפועל. באותם ימים של פרה-היסטוריה תעופתית, חלוצי הטיסה היו גם אנשי מדע והנדסה וגם טייסי הניסוי של עצמם. ברבים מהם היה אפשר למצוא את השילוב הנדיר הזה של שכל חריף ומחשבה מקורית, יחד עם אומץ לב וכישורים גופניים מעולים. ההשראה לניסיונות התעופה הראשונים הייתה, כפי שניתן לשער, התבוננות בציפורים. הרבה אנשים חכמים בילו שעות ארוכות בניסיון לפענח כיצד ציפורים מצליחות לעוף. הם ביקשו לחכות את הציפורים, אבל מה בדיוק צריך לחכות? מהי התכונה הקריטית בציפוריות? ברור שכנפיים הם חלק מהעניין, אבל מה לגבי נוצות? האם חייבים נוצות כדי לעוף? מה לגבי הזנב? איך בדיוק צריך להזיז את הכנפיים וכמה גדולות הן צריכות להיות כדי לשאת משקלו של אדם בוגר? ואם כבר, מה לגבי עטלפים וחרקים? גם הם עפים, אבל בדרך שונה לגמרי. אלו שאלות שהיה קשה מאוד לענות עליהן, ובימי קדם גם לא היה מספיק ידע תיאורטי כדי לנתח אותן בצורה אנליטית. לכן, רובם המוחלט של החוקרים עשו את המקסימום שיכלו לעשות, הם יצמידו לעצמם כנפיים. הם ניסו כנפיים גדולות וכנפיים קטנות, עם נוצות, בלי נוצות, תנועות איטיות ורחבות או נפנופים קצרים ומהירים. הממציאים ניסו כל וריאציה שיכלו לחשוב עליה ונכשלו. אף אחד לא הצליח לעוף. בסופו של דבר היה ברור לכולם שזו כנראה אינה הדרך. בני אדם הם כבדים מדי וחלשים מדי מכדי לנסות ולחכות את הציפורים. צריך למצוא שיטה אחרת. החוקר שנחשב היום לאבי התעופה המודרנית הוא מהנדס אנגלי בשם ג'ורג' קיילי, שחי בתחילת המאה ה-18. קיילי היה אריסטוקרט שירש שטחים חקלאיים נרחבים ביורקשיר, ולכן הוא יכל להרשות לעצמו להקדיש זמן רב לשיפור התשתית החקלאית באזורו, לקידום המדע באנגליה, לפעילות פוליטית, וגם לאהבה הגדולה של חייו, התעופה. קיילי תקף את בעיית התעופה בדרך ייחודית. עד תקופתו, ממציא שחיפש דרך לעוף היה בונה את כלי הטייס שלו פחות או יותר על סמך האינטואיציה, גורר אותו לשדה סמוך ומנסה לעוף. אחרי ההתרסקות הבלתי נמנעת, הממציא היה אוסף את השברים שלו ושל המטוס וחוזר לסדנה כדי לנסות ולתכנן מטוס חדש וחוזר חלילה. אבל בניית מטוס הייתה עניין יקר וממושך, ולכן גם ההתקדמות הייתה איטית. קיילי לא בנה מטוסים. הוא יצר מודלים קטנים, דאונים בקנה מידה של טיסן, והוא ביצע בעזרתם ניסויים שונים כדי לחשוף את הכוחות שפועלים עליהם. מכיוון שפעל בסביבה מבוקרת ויכל לחזור על ניסויו שוב ושוב עם דאון שונה בכל פעם, קיילי זכה בתובנות מעמיקות, תובנות שאפשר בהחלט לכנות אותן מהפכניות. כמו ממציאים רבים בתקופתו, קיילי ניסה לתכנן בתחילה כלי טייס בעל כנף מתנפנפת, כמו זו של ציפור. סוג הזה של כלי טייס מכונה אורניתופטר, והוא היה המשך הישיר לניסיונות המוקדמים של חיבור כנפיים מלאכותיות לידיים, כמו זה של הנזיר אלימר. תקוותם של מתכנני האורניתופטרים הייתה שאולי אם הכנפיים יהיו גדולות וחזקות יותר, ואת השרירים החלשים יחליפו מנועי קיטור חזקים, הם יצליחו להתרומם. אבל גם קיילי, כמו כל ממציאי האורניתופטרים לפניו, כשל. כנפי הציפורים, מסתבר, הן מערכות מורכבות שקשה מאוד לחכות אותן. כנף ממוצעת מבצעת שלושה תפקידים שונים בו זמנית. היא מספקת לציפור את כוח העילוי שמושך אותה למעלה, את הדחף שמוביל אותה קדימה, ואת יכולת התמרון שמאפשרת לה לשמור על שיווי המשקל באוויר. קיילי הבין שאין שום סיכוי שמתקן מכני, ועל אחת כמה וכמה בטכנולוגיה שהייתה קיימת ב-1790, יהיה מסוגל לבצע את כל שלושת הפעולות הללו בו זמנית. התרומה הגדולה ביותר של קיילי למדע התעופה, למעשה ההערה באלף שיצקה את הבסיס למדע המודרני של האווירודינמיקה, הייתה ניתוק של שלושת המרכיבים אלו מאלו. קיילי תפס שהפתרון לבעיה תמון במציאת שלושה מנגנונים שונים שיפתרו כל אחד בעיה בודדת. מנגנון שיאפשר עילוי, מנגנון שיאפשר דחף ומנגנון שיאפשר שליטה על המטוס. הפרדת הבעיה האימתנית של הטיסה למספר בעיות קטנות יותר אפשרה לקיילי להתקדם במהירות במחקריו. כבר ב-1799, כשהיה רק בן 26, הוא הגה את הצורה הבסיסית של המטוס המודרני. זוג כנפיים ישרות, גוף מוארך וצר וזנב בצורת צלב. קיילי גם הגדיר במדויק את ארבעת הכוחות שפועלים על כנף המטוס, העילוי, הגרר, הדחף שמספק לו מקור אנרגיה חיצוני וכוח המשיכה של כדור הארץ. מחקריו של קיילי לימדו אותו שכנף בעלת פרופיל אווירודינמי, דהיינו כזו שחלקה העליון כמור וחלקה התחתון ישר, עדיפה על פני כנף בעלת חתך ישר. גם כנף ישרה לגמרי, נטולת כימור, מייצרת כוח עילוי כשהיא נעה במהירות דרך האוויר. אתם יכולים לבחון זאת בעצמכם. שימו כף יד ישרה מחוץ לחלון הרכב בזמן הנסיעה, הטו אותה בזווית קלה כלפי מעלה, ותוכלו להרגיש את כוח העילוי שפועל על כף היד. הצרה היא שמדובר בכוח חלש יחסית, ושהוא פועל רק כשהכנף נמצאת בזווית. כשהיא מאוזנת לגמרי ביחס לקרקע, לא נוצר עילוי כלל. כנף בעלת פרופיל אווירודינמי לעומת זאת, מסוגלת לייצר עילוי חזק מאוד גם כשהכנף מאוזנת לחלוטין. מה שמוביל אותנו לשאלה המתבקשת, מהו אותו עילוי וכיצד הוא נוצר? ובכן, העילוי הוא תוצאה של כמה תופעות נפרדות שפועלות בו זמנית על כנף המטוס. הראשונה היא הכוח שמפעילים האטומים של האוויר כשהם נדחסים ופוגעים במשטח התחתון. זו אותה התופעה שמתרחשת כשמנסים לרוץ מהר עם מטריה פתוחה. המשטח גורף איתו את האטומים ואלו מתנגדים ומפעילים עליו כוח שווה בעוצמתו והפוך בכיוונו, כפי שקובעים חוקי ניוטון. אם המשטח נמצא בשיפוע קל ביחס לקרקע, הכוח שיפעילו האטומים יהיה גם כלפי מעלה והכנף תתרומם. התופעה השנייה קשורה למה שמכונה חוק ברנולי. חוק ברנולי קובע שכשגז או נוזל נע במהירות גבוהה לאורך משטח, נוצר אזור של לחץ נמוך, תת לחץ, על פני המשטח. כשהכנף נע במהירות, זרם האוויר שפוגע בקצה הקדמי שלה מתפצל לשני זרמים נפרדים. זרם אחד שעוקף את הכנף מלמטה והשני מקיף אותה מלמעלה. הדינמיקה המורכבת של הזרימה מביאה לכך שהאוויר פני המשטח העליון של הכנף נע מהר יותר מהזרם התחתון. מכאן שלחץ האוויר על פני המשטח העליון יהיה נמוך יותר מהלחץ על המשטח התחתון. הפרש הלחצים מביא לכך שהכנף ממש נשאבת כלפי מעלה, כאילו היא נמשכת אל איזשהו שואב אבק דמיוני. שני ההסברים הללו הם פשטניים מאוד, ואף אחד מהם אינו מספק תמונה מלאה של המציאות. האינטראקציה בין הכנף ובין הגז שזורם סביבה היא מסובכת מאוד ומושפעת מגורמים רבים, כמו החיכוך בין הכנף לאוויר, צפיפות האוויר, שטח הכנף, זווית הכימור ועוד ועוד. לג'ורג' קיילי הייתה השפעה אדירה על התפתחות התעופה. המאמרים שהוא פרסם אודות תוצאות ניסויו הפכו להיות קריאת חובה לכל מי שחלם לטוס, והם היו הבסיס לכל עבודה תיאורטית שנעשתה מאז. קיילי גם השפיע על תחום נוסף שקשור בתעופה, הצניחה. אם כי לרוע מזלו שמו נקשר לתחום הזה דווקא בהקשר שלילי, ועקב כך נפגע מעט המוניטין שלו. ב-1802 צפה קיילי בצניחה הראשונה שנעשתה באנגליה. הקופץ היה הצרפתי אנדרי גרנרי, והוא צנח מגובה של כ-900 מטרים בעזרת מצנח בצורת חצי כדור. המצנח עשה את העבודה והביא את גרנרי בשלום אל הקרקע, אבל הוא התנדנד בפראות כל הדרך למטה. קיילי ניתח את התופעה לעומקה והציע באחד ממאמריו לתכנן את המצנח כך שיהיה בצורת כיפה חרוטית במקום חצי כדור. אחד מקוראי המאמר היה צייר בשם רוברט קוקינג. קוקינג היה מדען חובב שנכח אף הוא בצניחה המפורסמת של אנדרי גרנרי. ב-1837 הוא החליט לשחזר את הצניחה ההירואית ואף להתעלות עליה באמצעות התכנון המשופר שהציע קיילי. הוא בנה את המצנח שלו במו ידיו ושכנע בעל כדור פורח לסייע לו. בעל הכדור ראה בצניחה של קוקינג תעלול פרסומי מבריק והסכים לעזור לו, למרות שקוקינג היה בן 61 ולא היה לו שום ניסיון קודם בצניחה. השניים החליטו לקיים את הצניחה כחלק מיריד גדול ורב משתתפים. כשהגיע היום הגדול, טיפס קוקינג לתוך סל קטן שהיה מחובר למצנח, והכדור הפורח המריא אל השמיים כשהוא מושך תחתיו את המצנח והצנחן. כשהגיעו לגובה של כ-1500 מטרים, סימן הטייס לקוקינג שעליו לבצע את הצניחה עכשיו, או לא לבצע אותה כלל. בקרוב תרד החשיכה, וכל אותם אלפי המבקרים ביריד שכרגע הביטו בהם מלמטה, לא יוכלו לראות דבר. קוקינג נתן את הסימן המתאים, והטייס ניתק את המצנח מהכדור. כבר בשניות הראשונות היה ברור שהעניינים אינם מתקדמים בכיוון הנכון. זאת אומרת, הם מתקדמים בכיוון הנכון, אבל הרבה יותר מדי מהר. המצנח נפרס כהלכה, אבל מהירות הנפילה הייתה עדיין מהירה מאוד מהצפוי. כעבור כמה מאות מטרים הלך המצב והחמיר. המצנח התהפך פנימה החוצה, כמו מטריה ברוח חזקה. מהירות נפילתו של קוקינג הייתה גבוהה מדי, אבל עדיין הוא עטה במידה מסוימת על ידי מה שנותר מהמצנח שלו. יכול להיות שהיה לו סיכוי לצאת בחיים מהנחיתה הקשה, אלמלא נפרמו לפתע החבלים שקשרו את הסל שבו הוא ישב אל המצנח. לנגד עיניהם של הצופים המזועזעים התפרקה החבילה כולה, והסל התרסק בעוצמה לתוך שדה סמוך. קוקינג נהרג במקום. האדם הראשון בהיסטוריה שמת בתאונת צניחה. התאונה הטרגית הטילה צל לא נעים על מחקריו של ג'ורג' קיילי, שעל בסיס התכנון שלו בנה קוקינג כזכור את המצנח שלו. חקירת התאונה העלתה שהמצנח שבנה קוקינג היה כבד באופן יוצא דופן, כ-113 קילוגרמים, שזה בערך פי 10 ממשקלו של מצנח מודרני. קיילי לא פירט במאמרו מה היה צריך להיות משקלו של המצנח. אולי הוא הניח שיהיה ברור לכולם שמצנח חייב להיות קל משקל. קוקינג חסר הניסיון לא הביא בחשבון את משקל המצנח, ובנוסף את איכות החבלים והקשירה שבמקרה שלו הייתה חובבנית לחלוטין, כפי שהעידה ההתפרקות המוחלטת לקראת סוף הצניחה. ככל הנראה קוקינג הזניח לגמרי את נושא הבטיחות במצנח שלו ושילם על טעותו מחיר מלא. בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19 כבר הייתה תחושה באוויר שטיסה אמיתית היא ממש מעבר לפינה. התפתחויות טכנולוגיות רדפו זו אחר זו, ולכולם היה ברור שזה רק עניין של זמן עד שמישהו יצליח לטוס. השאלה היחידה הייתה, מי זה יהיה? כמה עשרות, אולי אפילו מאות ממציאים בכל רחבי העולם, היו בעיצומו של מרוץ, וכמו בכל מרוץ, גם כאן יכול להיות רק מנצח אחד. היו שני פייבוריטים רציניים לזכייה בתואר הנחשק של הראשון לטוס, ולא, אלו לא היו האחים רייט. המועמדים הרציניים היו המהנדס הגרמני אוטו לילנטל והפרופסור האמריקני סמואל לנגלי. אורוויל ווילבור היו סתם בוני אופניים. לילנטל ולנגלי ייצגו כל אחד גישה שונה לפתרון בעיית התעופה. לילנטל התמקד בדהייה, בשיפור מבנה הכנף ותכונותיה האווירודינמיות. סמואל לנגלי התרכז במציאת דרך לדחוף את המטוס קדימה. כמו ג'ורג' קיילי, גם אוטו לילנטל השקיע מאמצים רבים בהבנה מעמיקה של העקרונות האווירודינמיים של המודלים שלו לפני שבנה אותם בפועל. בניקוד לקיילי עם זאת, לילנטל גם יצא לשטח והרבה. במשך 5 שנים בלבד, מ-1891 ועד מותו בטרם עת בשנת 1896, לילנטל ביצע כ-2,000 טיסות ניסוי בדיונים שבנה. הוא אפילו הקים גבעה מלאכותית, לא הרחק מברלין, כדי שיוכל לקפוץ ממנה עם דיוניו פעם אחר פעם. הדגמים הראשונים דעו כמה עשרות מטרים, אבל הדגמים המתקדמים יותר אפשרו לו לגלוש למרחקים של כמה מאות מטרים ללא שום מנוע. לילנטל צבר למעלה מ-600 טיסה יותר מכל בן אדם אחר בהיסטוריה. הייתה לו השפעה אדירה על כל חלוצי התעופה בני זמנו וגם על הציבור הרחב. תמונות של לילנטל מרחף בדיונים שלו, מה שנראה כלפי חוץ ככלילות מדהימה, הקסימו את קוראי העיתונים. ישנו סיכוי סביר בהחלט שאם דברים היו מסתדרים אחרת, אוטו לילנטל היה מצליח להקדים את האחים רייט. אבל הגורל היו תוכניות אחרות. לילנטל היה מודע מאוד לחשיבותה של בטיחות הטיסה. הניסויים שהוא ערך היו מבוקרים וזהירים, והוא אפילו הוסיף מהן קשת בחרטום מדעון שמטרתה הייתה לספוג את המכה במקרה של התרסקות. הקשת הזו הצילה את חייו לפחות פעם אחת, אבל לרוע המזל, ב-9 באוגוסט הוא המריא לאוויר בדאון שלא היה מצויד בקשת ההגנה הזו. משב רוח פתאומי ובלתי צפוי היכה בדאון והיקם את אחת הכנפיים. לילנטל התרסק בעוצמה אל הקרקע ושבר את עמוד השדרה. הוא נפטר למחרת בבית החולים, ומילותיו האחרונות היו, יש להקריב קורבנות קטנים למען התעופה. הטוען השני לכתר היה פרופסור סמואל לנגלי. מרבית החוקרים באותה תקופה הבינו שכל עוד מקור הדחף היחיד של המטוס יהיה כוח השרירים האנושי, טיסה אמיתית וארוכת טווח תהיה בלתי אפשרית. המנועים היחידים שהיו זמינים בתקופתו של קיילי היו מנועי קיטור, מנועים כבדים ומסורבלים מידי שאפשר לשים אותם על כלי טייס. אבל המצאת מנוע הבערה הפנימית ב-1876 שינתה את המצב הזה מקצה לקצה. מנועי בעירה פנימית מבוססים על בנזין הם קלים בהרבה ממנועי קיטור. הם אינם זקוקים לדודים מסיביים כדי להתמודד עם הלחצים הגבוהים של עדי הקיטור, והם לא צריכים לסחוב איתם כמויות גדולות של מים בנוסף לחומר ההסקה. פרופסור סמואל לנגלי היה האיש הנכון בזמן הנכון כדי לנצל את ההתפתחות הטכנולוגית הזו. לנגלי היה אחד המדענים החשובים והמשפיעים של תקופתו. למרות שלא הייתה לו השכלה רשמית מעבר ללימודי התיכון, הוא היה חריף מספיק כדי להפוך לפיזיקאי ואסטרונום בכיר, וב-1887 הוא הפך למנהלו של מוזיאון הסמיתסוניאן בוושינגטון. כדאי לציין שמנהל הסמיתסוניאן נחשב באותה תקופה להרבה יותר מאשר עוד מנהל במוסד ציבורי. זו הייתה משרה בעלת חשיבות לאומית, כמעט שר חינוך אפשר להגיד. לעובדה הזו תהיה חשיבות בהמשך הסיפור. לנגלי הפנה את מרצו וכישרונותיו אל תחום התעופה, וכמעט מיד זכה בהצלחה מרשימה. בין השנים 1894 ו-1896 הוא בנה דגמים מוקטנים של מטוסים שהצליחו לטוס למרחק של יותר מקילומטר. הצלחותיו של לנגלי והמוניטין שלו הרשימו מאוד את הצבא האמריקני. משרד ההגנה העניק לו $50,000, סכום נכבד מאוד באותם הימים, כדי לממן את המשך המחקר. לנגלי ידע מניסיונו שכדי לבנות מטוס שיוכל לתמוך במשקלו של אדם בודד, נדרש מנוע חזק במיוחד. הוא פנה אל יצרן מנועים מקומי וביקש ממנו לבנות מנוע שיפיק 12 כוחות סוס, אבל ישקול פחות מ-50 קילוגרמים. היצרן עשה כמיטב יכולתו, אבל הוא לא הצליח לעמוד בדרישות. למזלו של לנגלי, בדיוק באותו הזמן הצטרף אל הצוות שלו מהנדס מכונות מבריק בוגר אוניברסיטת טרי בשם צ'רלס מנלי. מנלי הצליח לעשות את מה שנראה אז כבלתי יאמן. הוא פיתח מנוע שהפיק 100 כוחות סוס ושקל פחות מ-100 קילוגרמים. זה היה זינוק טכנולוגי פנטסטי, והמנוע של מנלי הפך להיות המנוע הדומיננטי ביותר במטוסים במשך עשרות שנים לאחר מכן. ב-1903 סיים לנגלי סדרת ניסויים מוצלחים שהוא ערך בדגמים מוקטנים. בדרך כלל לנגלי היה קפדן וזהיר, והוא היה מבצע ניסויים מתקדמים גם על מטוסים לא מאוישים בגודל מלא, אבל הפעם הוא החליט לנטוש את הזהירות וההקפדה. אולי זה היה לחץ ממשרד ההגנה לספק את הסחורה, אולי הידיעה שממציאים אחרים עובדים במקביל אליו ומנולים להשיג אותו בכל רגע. תהיה הסיבה אשר תהיה, לנגלי דילג על כמה שלבים, הוא בנה מטוס בגודל מלא שהיה פחות או יותר העתק מוגדל של הדגמים המקוריים. ב-7 באוקטובר 1903 הכל היה מוכן לניסוי הגדול. אמצעי השיגור שבו השתמש לנגלי היה קטפולטה רבת עוצמה שהייתה מעיפה את המטוס קדימה ומעניקה לו מהירות ראשונית. את הקטפולטה והמטוס הציב לנגלי על רפסוד הגדולה במרכזו של נהר הפוטומיק, מיקום שנבחר בעיקר בזכות הרוחות החלשות שנשבו בו. הטייס היה לא אחר מאשר צ'רלס מנלי, מתכנן המנוע. מנלי נכנס למטוס ונופף לשלום לנגלי ושאר הצופים. הקטפולטה נמשכה אחורה והקפיץ שהיה מחובר אליה נמתח ונמתח עד שהגיע לסוף מהלכו. לנגלי משך בידית. הקטפולטה התרוממה במהירות והמטוס זינה קדימה. הקטפולטות הראשונות שבהן השתמש לנגלי היו מיועדות לדגמים מוקטנים, בסדר גודל של בערך רבע מגודלו של מטוס אמיתי. כדי לתמוך במשקלו של מטוס בגודל מלא, לנגלי היה מוכרח להגדיל גם את הקטפולטה, אבל גם אותה הוא לא בדק מעולם בניסוי מבוקר. כשזינק המטוס מכאן השיגור, אחת הכנפיים שלו פגעה בקטפולטה, נשברה, ומטוס התרסק לתוך הנהר, כפי שהגדיר זאת לנגלי בעצמו, כמו ערמה של אבנים. צ'רלס מנלי חולץ בשלום מתוך כלי הטיס השוקע. כישלון הניסוי היה מכה כואבת ללנגלי, אבל הוא חזר אל הנהר חודשיים מאוחר יותר עם מטוס משופץ. שוב טיפס מנלי לתוך תא הטייס, שוב נמשכה הקטפולטה לאחור, שוב נמתחו הקפיצים, והפעם לא רק הכנף אלא המטוס כולו התפרק באוויר. מנלי נמשה מהמים בקושי רגע לפני שכמעט טבע למוות. סביר להניח שהסיבה להתפרקות היא ששלד המטוס לא עמד בתאוצה המהירה שהפעיל עליו הקטפולטה. הדגמים המוקטנים תפקדו בהצלחה, אבל לנגלי טעה בכך שהוא הניח שאותו המבנה העקרוני יתאים גם למטוס גדול וכבד בהרבה. משרת מנהל מוזיאון הסמיתסוניאן הייתה כאמור משרה בעלת חשיבות ממשלתית וציבורית לא מעטה. האופוזיציה בקונגרס ניצלה את הכישלון המהדהד של לנגלי כדי להקות בממשלה ולהאשים אותה בבזבוז של כספי ציבור על פרויקטים חסרי סיכוי. סמיואל לנגלי נפגע מאוד מהביקורת עליו והוא החליט לנטוש את מאמצי התעופה לתמיד. בדוח שהוכן על ידי משרד ההגנה על תוצאות ניסויו נכתב שהשגת המטרה של טיסה מאוישת רחוקה ממימוש עוד שנים רבות. שבוע וחצי לאחר מכן הצליחו האחים רייט לטוס. איך הצליחו האחים רייט במקום שבו כל כך הרבה מקודמיהם כשלו בו? הם לא היו משכילים יותר מסמואל לנגלי, הם לא היו מוכשרים יותר מאוטו לילנטל, הם לא היו חזקים, יפים או חכמים יותר ממאות הממציאים שניסו אף הם לטוס פחות או יותר באותו הזמן. אז איך הם עשו את זה? ההיסטוריונים שבחנו את עבודתם הגיעו כמעט כולם לאותן המסקנות. ראשית, האחים רייט למדו המון מניסיונם של האחרים. הם קראו את כל הספרים והמאמרים שיכלו למצוא והשתדלו להימנע משגיאות מטופשות ומיותרות. שנית, הם התקדמו בצורה מושכלת ומובנית. הם בחנו מודלים רבים במנהרת רוח, בנו דאונים רבים בגדלים שונים וניסו אותם בפועל שוב ושוב ושוב. כשהגיעו לטיסה המוישת הראשונה שלהם, הם כבר ידעו למה לצפות. שלישית, היה להם מדחף טוב. זו נקודה שבדרך כלל לא מזכירים אותה בהקשר של האחים רייט, אבל הייתה לה השפעה אדירה על ההצלחה שלהם. ממציאים רבים השתמשו במדחפים בדגמים שלהם, אבל כולם הניחו שהמדחף צריך להיות זהה פחות או יותר למדחף של אונייה, או לחילופין לשבשבת של תחנת רוח. אורוויל ווילבור הבינו שמדחף של מטוס, ממש כמו הכנף, צריך לייצר כוח עילוי. הם תכננו את צורת הלהבים כך שייצרו את הכמות הגדולה ביותר של עילוי, ממש כפי שתכננו את כנפי המטוס שלהם. המנוע של האחים רייט היה מנוע חלש מאוד, חלש בהרבה מהמנוע של צ'ארלס מנלי, אבל המדחף שלהם היה יעיל ב-70% יותר מהמדחף שבחר סמיואל לנגלי. אם הם לא היו משפרים בצורה כה דרמטית את המדחף שלהם, סביר להניח שהמטוס שלהם, The Flyer, לא היה מצליח להתרומם מעל פני הקרקע. הגורם הרביעי שסייע להצלחתם של האחים רייט הוא מערכת השליטה שהמציאו. כזכור, ג'ורג' קיילי הגדיר את שלושת הדרישות ההכרחיות לטיסה מוצלחת, עילוי, דחף ושליטה. אוטו לילנטל ודומיו התמקדו בעילוי. ההיגוי בדאונים של לילנטל הסתכם בתנותיו של הטייס. סמיואל לנגלי התמקד בדחף. גם המטוסים שלו לא היו מצוידים בשום מערכת היגוי. למעשה, צ'ארלס מנלי היה פחות טייס ניסוי ויותר מטען אנושי. לא הייתה לו שום שליטה על המטוס הממונה, וכלי הטייס עצמו היה כל כך כבד, עד שלא הייתה לו אפילו אפשרות להסיט אותו ימינה או שמאלה באמצעות תנועות גוף, כפי שעשה לילנטל. רוב הממציאים בתקופתם של האחים רייט פעלו תחת ההנחה הסמויה שבעיית השליטה על המטוס היא בעיה קשה מדי לפתרון. הם הסתכלו על הציפורים ועל התנועות המהירות והמדויקות שהן מבצעות באוויר כדי לשלוט על טיסתן ואמרו לעצמם, אין סיכוי, אי אפשר לעשות את זה. לכן חלק מהחוקרים התעלמו מהבעיה לחלוטין, כמו לילנטל, ואחרים כמו לנגלי תכננו את המטוסים שלהם כך שיטוסו רק ישר קדימה, ללא שום יכולת לפנות לצדדים או לתקן סטיות. אפשר להשוות את השליטה על מטוס לנסיעה באופניים. שיווי המשקל באופניים הוא עדין מאוד, והרוכב צריך לבצע אין ספור תיקונים זהירים ושינויי שיווי משקל רק כדי לא ליפול. למי שמעולם לא רכב על אופניים, המשימה הזו נראית על פניו כמעט בלתי אפשרית, ממש כפי שנראתה השליטה על כלי טייס לאותם חלוצים ראשונים. אבל האחים רייט היו, כפי שאתם ודאי שמעתם, בוני אופניים. הם היו רגילים לעשות את הבלתי אפשרי 20 פעם ביום, פחות או יותר. הם הניחו שכל מה שצריך כדי לשלוט במטוס הוא קצת אימון. ולידיעתם של כל הבנות שמעדיפות פרחי טייס על פני צוערי קורס חובלים, הם גם צדקו. אורוויל ווילבור ציידו את המטוס שלהם במאזנות פשוטות שאפשרו להם לתמרן בקלות בכל שלושת צירי התנועה, גם בתנאים של רוח חזקה וכו'. בהקשר של האחים רייט וסמיואל לנגלי, מעניין לציין שהמאבק ביניהם על כתר הטייס הראשון לא נסתיים בטיסה המוצלחת של האחים רייט, ואפילו לא עם מותו של לנגלי 3 שנים מאוחר יותר. במוזיאון הסמיתסוניאן שמרו על נאמנות למנהלם לשעבר, וניסו לשכתב את ההיסטוריה לטובתו של הבוס. על שלטי ההסבר במוזיאון נכתב שמטוסו של לנגלי, שכזכור התפרק מיד עם המראתו, היה כלי הטייס הראשון שהיה מסוגל לטוס. זה לא אותו הדבר כמו כלי הטייס הראשון שבאמת טס, אבל אלו כבר האותיות הקטנות, אתם יודעים. האחים רייט היו באופן כללי מאוד רכושניים כלפי הצלחתם. הם רשמו פטנט על המטוס שלהם, ובמשך שנים ארוכות הם טבעו בבתי משפט כל מי שניסה לבנות מטוס על פי העקרונות שלהם. זו הייתה צרה צרורה עבור שאר בוני המטוסים, מכיוון שהיה ברור לגמרי שהדרך שלהם הייתה כנראה הדרך המעשית היחידה לבנות מטוס. אחד הנתבעים אמר שלפי דעתו, גם אם מישהו יקפוץ באוויר וינפנף בידיו, האחים רייט יתבעו אותו על הפרת פטנט. בתי המשפט באירופה לא התרשמו במיוחד מתביעותיהם של האחים רייט, אבל בארצות הברית העקשנות שלהם הביאה לכך שבמשך שנים רבות התעשייה האווירית האמריקנית הייתה מנוונת לחלוטין והמטוסים היו נחותים מהמטוסים האירופאים. כצפוי, האחים רייט לא היו מוכנים לשתוק כלפי ניסיון כל כך בוטה מצד הסמיתסוניאן לקחת מהם את זכות הראשונים. הם הגישו תביעה ואפילו הגלו במרכאות את המטוס המקורי שלהם והציבו אותו במוזיאון המדע בלונדון כדי להעניש את הסמיתסוניאן. ב-1914 לקח התעשיין וחלוץ התעופה גלן קרטיס את המטוס המקורי של סמיואל לנגלי והטיס אותו למרחק של כמה מאות מטרים בהצלחה. הוא עשה את זה ממניעים אישיים לחלוטין. האחים רייט טבעו גם אותו והוא רצה להוכיח לבית המשפט שהפטנט שלהם אינו תקף, מכיוון שלנגלי עשה זאת קודם. הסמיתסוניאן ניצל את הצלחתו של קרטיס כדי להמשיך ולטעון שסמיואל לנגלי הצליח לבנות מטוס שהיה מסוגל לטוס. כאילו שלנגלי היה יכול לטוס לפני האחים רייט, אבל פשוט לא התחשק לו. הסמיתסוניאן שכח לציין עם זאת שקרטיס נאלץ לבצע כמה וכמה שינויים משמעותיים מאוד במטוס המקורי כדי לגרום לו להתרומם מעל הקרקע. בסופו של דבר, האמת ההיסטורית גברה על משחקי האגו. בשנת 1948 התנצל מוזיאון הסמיתסוניאן בפני אורשיהם של האחים רייט והודה באופן רשמי שהם אלו שחנכו את עידן התעופה. מטוסם של האחים רייט הוחזר מבריטניה לארצות הברית והיום הוא אחד המוצגים החשובים והפופולריים ביותר של הסמיתסוניאן. ראוי לציין בהקשר הזה שישנם עוד ממציאים שנטען עליהם שהקדימו את האחים רייט, אבל לא נמשיך לדון בנושא הזה במסגרת הפרק. לפני סיום, כמה מילים על האורניתופטר, אותו כלי טייס בעל כנפיים מתנפנפות כמו ציפור שממציאים רבים ניסו לממש במאה ה-19. האורניתופטר הפסיד בגדול למטוסי הכנף הגבוהה והרעיון כולו נזנח ונשכח לגמרי. פה ושם עוד היו כמה משוגעים לדבר שניסו לבנות מטוס כזה, וחלקם אפילו הצליח במידה זו או אחרת, אבל כל עולם התעופה סביבם כלל לא היה מוכן לשמוע על הרעיון הזה, שנראה אבסורדי לחלוטין. חכו רגע. אל תשליחו עדיין את האורניתופטרים לפח הזבל של ההיסטוריה. לאורניתופטרים יש על הנייר כמה יתרונות משמעותיים מאוד על פני מטוסים בעלי כנף קבועה. תיאורטית הם יעילים יותר בניצול האנרגיה שלהם ממטוסים רגילים. זה שיקול חשוב מאוד בימינו כשמחירי הנפט הולכים ומאמירים. זאת ועוד, המטוסים הללו יוכלו לתמרן טוב יותר ממטוסי סילון, ממש כשם שציפורים מסוגלות לתמרן טוב יותר ממטוסים. ועוד לא דיברנו על השקט שנרוויח אם ניפטר מהמנוע הרועש. יש מי שכבר הפנימו את יתרונות האורניתופטרים ופועלים בכיוון הזה. באוניברסיטאות רבות ברחבי העולם עמלים המדענים והמהנדסים על פיתוח כלי טייס זעירים, מיקרו אורניתופטרים, שגודלם לא יותר מזה של חרק או ציפור קטנה. רבים מהמחקרים הללו ממומנים על ידי הצבאות השונים ולא במקרה. לחרק מעופף שכזה עשויות להיות יכולות ריגול פנטסטיות. הוא יוכל להסתנן לתוך בית, לתמרן בזריזות לפינה חשוכה ולצלם את הנעשה בחדר. הרעיון הזה נשמע אולי קצת כמו משהו שלקוח מהמדע הבדיוני, אבל יש כאן נקודה שאני מוצא אותה משעשעת במיוחד. מימוש של אורניפופטר בגודל מלא, על כל היתרונות הגדולים שגלומים בו, דורש התקדמויות ניכרות באווירודינמיקה, מדע החומרים, בקרה ועוד המון המון נושאים ותחומים רבים. כמה אירוני זה יהיה אם יום אחד יסתבר לנו שהעתיד של התעופה תמון למעשה ברעיון הכי עתיק שלה. מי יודע, אולי ההיסטוריונים של העתיד יאמרו, האחים רייט הם היו בסדר גמור, אבל הנזיר אלימר הוא באמת ידע על מה מדבר. זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל עדכון לסיפור אודות הקרב על הבכורה. מי באמת היה הראשון לטוס? אבל ראשית, 5 דקות על ההיסטוריה של הקניות מהבית ואיך שימש קטלוג הקניות ככלי נשק במלחמה הקרה. פינת תוכן שיווקי בחסות סירס ישראל. האזנה נעימה. פינת התוכן השיווקי מובאת בחסות סירס ישראל. והפעם על ההיסטוריה של הקניות מהבית. סירס ישראל היא חברת בת של סירס הולדינג קורפוריישן, שהיא החברה הקמעונאית החמישית בגודלה בארצות הברית, מחזיקה ביותר מ-2500 חנויות ברחבי צפון אמריקה. בסירס ישראל ממציאים מחדש את עולם הקניות, דרך התמקדות ביצירת חוויית קנייה דיגיטלית, חברתית וסופר פרסונלית. החברה עוסקת בתחומים מגוונים כגון e-commerce, mobile commerce, social commerce, IoT ועוד. היכנסו לסירס.co.il ותוכלו להכיר את האנשים, המוצרים והאווירה המיוחדת בחברה. המובן מאליו של רכישה בקליק בפיג'אמה הוא לא נחלתו הבלבדית של האדם המודרני והמקוון. השיטה הזו רגילים האמריקנים מאז סוף המאה ה-19. עמרי פימה, טכניקל ליד בסירס ישראל, מספר.
מסתבר שקניות מהבית לא הומצא אי שם בשנות ה-90 יחד עם האינטרנט. קניות מהבית התחילו הרבה הרבה לפני, ואחת החברות שבאמת השפיעו על הדבר הזה זה סירס. אי שם לפני 100 ומשהו שנים.
ענקית הקמעונאות סירס החלה למעשה כיוזמה עסקית של איש אחד אי שם בשיקגו של סוף המאה ה-19. ריצ'רד סירס היה שען. את מרכולתו הפיץ באלונים. מי שרצה שעון בחר מתוך הקטלוג את הדגם, שלח צ'ק בדואר וקיבל את השעון. בשנה בה ויומינג ואיידהו הצטרפו לארצות הברית, והספר האמריקני הלך ודהר מערבה, סירס עלה על פטנט. אם חיית בעיר במאה ה-19, סביר להניח שיכולת להניח את ידיך על כל מוצר או פריט במגוון חנויות מתמחות ולהתמקח על המחיר. בסביבה רבויה, המחירים נוטים להיות אטרקטיביים יותר. אבל לצד הערים המתפתחות, לחקלאים בארצות הברית, המציאות הייתה אחרת. שם היו רק חנויות קולבו קטנות ובודדות, בעלות מבחר דל, לרוב אחת בכל עיר, ושם בעלי הכוח היו בעלי החנויות שהפקיעו מחירים. סירס הבין שהחקלאים עשויים למצוא עניין ברכישה של מוצרים נוספים במחירים נוחים. למזלו, פרצה בחוק האמריקני הפכה את העסק למשתלם עבורו.
הוא ניצל פרצה בחוק האמריקאי, שהגדירה כל דבר דפוס כמוצר שהוא מוצר להפצת ידע. ובתור מוצר להפצת ידע, זה אומר שאפשר לבוא ולשלוח אותו בדואר כמעט בחינם. והוא לקח את הקטלוגים שלו, והכין קטלוג די גדול, של 300 עמודים, שהיית יכול למצוא בו כל דבר שלא תרצה. אם זה ציוד תפירה, ואם זה ציוד מזון וציוד לחקלאים, ומעדר וטרקטור, וכל הדברים שבעצם חקלאי אי שם בארצות הברית היה צריך, הוא אסף בתוך ספר ופשוט שלח את זה למאות ואלפי בתים בארצות הברית.
ובתוך שבועיים המוצר היה אצלם. סירס גילה את אמריקה, לפחות זו של הקניות.
העולם הזה של קטלוגים פרח, והקטלוגים פרחו לאט לאט. הם הפכו להיות מרשימות של מוצרים לספרים, פשוט ספרים, בסיס זה היה יכול להיות ספר של 1,000 עמודים, ולא סתם ספרים. הבינו שבשביל להתחרות בעולם הזה לא מספיק לבוא ולעשות רשימה משעממת של מוצרים, והם החליטו לייצר ספרים שהם קצת יותר מעניינים. ובמקום סתם להציג מוצרים, הם החליטו לבוא ולייצר תמונות גדולות. הם החליטו לבוא ולהציג ציורים של המוצרים, כתבות שמסבירות איך להשתמש במוצרים האלה בצורה הכי טובה. מגזינים של לייפסטייל על בסיס אותם מוצרים. ככל שהסיפור הוא סיפור יותר מרתק, ככה אנשים יקנו יותר ויותר.
וחגיגת הקניות הביאה איתה גם שפע של מוצרים.
כל דבר היית יכול להזמין מסירס, היית יכול להזמין מטרקטור דרך מכונית עד בית שהיית מקבל בדואר, כמעין קיט כזה שהיה אפשר להרכיב. יש רשימה של מוצרים מוזרים שמוכרים בקטלוגים, כל מיני דברים שמחשמלים אותך, קוקאין, תמונות של הוצאות להורג, כל מיני דברים מאוד 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 מוזרים ומחרו, כי כנראה היה לזה שוק.
אבל הקטלוגים של סירס לא עצרו שם.
בסופו של דבר הופך להיות מייצג של החלום האמריקאי דרך עיניים אמריקאיות. כל העקרונות, כל הסגנון חיים של הסגנון האמריקאי יוצג על ידי קטלוגים כאלה.
ובאופן אירוני הם אכן הפכו למכשיר להפצת ידע, ידע תרבותי על איך להיות אמריקני טוב. לקטלוגים גם תפקיד כחיילים במלחמה.
סוף מלחמת העולם השנייה, שנמצאים מצד אחד האמריקאים, בעלות הברית, מצד שני הרוסים, לאט לאט מתחילה המלחמה הקרה, ומתחיל החלק של לנסות לכבוש כמה שיותר מדינות באזור הזה של מזרח אירופה, מזרח ומערב גרמניה, ומה שהאמריקאים עושים כדי סוג של למכור את החלום האמריקאי לאירופאים, בניגוד לקומוניסטים, זה לשלוח קטלוגים ישנים של סירס.
לא רק סגנון חיים להכר את הבית, אלא המכשיר פוליטי לעשיית נפשות לרעיונות החופש של היחיד. גם היום הקטלוגים הם חלק מנוף חיינו, ונראה שהם חיים בנחת לצד הקדמה של אתרי האינטרנט.
קטלוגים של איקאה הם אירוע בהרבה מאוד מדינות בעולם, בעיקר במדינות אירופה, ובאמת יש טקס של כל פעם שמגיע קטלוג חדש של איקאה. והסיבה שהם כל כך מעניינים זה לא כי אנשים רוצים לראות איזה מוצרים חדשים יש לאיקאה, אלא כי אנשים מתעניינים בתמונות, ברעיונות לעיצוב הבית, יותר מאשר באמת במוצרים עצמם. ואני חושב שבסופו של דבר, לאורך השנים, למרות שקוראים לזה קניות, אנשים רוצים אותו דבר. אנשים לא רוצים קניות, אנשים לא רוצים מוצרים, אנשים רוצים חוויה.
בפרק סיפרתי לכם על המאבק בין האחים רייט ומוזיאון הסמיצוניאן על השאלה מי היו הראשונים לבצע טיסה מוצלחת, האחים רייט או סמואל לנגלי. ובכן, ישנו חלוץ תעופה אחר שלא הזכרתי בפרק ששמו נקשר אף הוא לשאלה הזו. גוסטב וייטהד נולד בגרמניה והיגר לארצות הברית לקראת סוף המאה ה-19. הוא עסק בבניית דאונים, מטוסים ומנועים, וערך ניסויי תעופה רבים במקביל לכל שאר הממציאים שאת שמותיהם הזכרתי בפרק. באוגוסט 1901 הופיעה כתבה בעיתון מקומי במדינת קונטיקט. שני עדי ראייה, נאמר בכתבה, צפו בגוסטב וייטהד ממריא במטוס ממונה בשם מספר 21, number 21, טס טיסה מבוקרת למרחק של יותר מקילומטר ונוחת נחיתה רכה. לכתבה גם צורף איור של המטוס, שעל פי הכתוב היה העתק של צילום שעדיין לא הגיע לידי העיתון. שימו לב לשנה, 1901, שנתיים תמימות לפני האחים רייט. מאז ועד היום ניטש ויכוח סוער בין ההיסטוריונים בשאלה האם גוסטב וייטהד אכן הקדים את האחים רייט וזכאי לתואר הראשון שהצליח לטוס. מדוע מתנהל הוויכוח הזה למעלה מ-100 שנה? מכיוון שבניגוד לאחים רייט, שהטיסה המוצלחת שלהם תועדה בתמונות ובכתב, אין שום עדות אחרת להצלחתו של וייטהד פרט לאותה כתבה בעיתון מקומי. כמה וכמה היסטוריונים בחנו את הסוגיה לעומקה, אבל אף אחד מהם לא הצליח לאתר עדויות מכריעות לכאן ולכאן. למשל, אחד מידי הראייה לטיסתו של וייטהד טען 30 שנה מאוחר יותר שאין לו מושג במה מדובר. לדבריו, הוא לא צפה בטיסה הזו ולא התראיין לעיתון. על פניו העניין היה אמור להיות סגור וחתום, אבל חוקר אחר חשף שאותו עד ראייה היה מסוכסך עם גוסטב וייטהד. וייטהד, מסתבר, היה חייב לעד הראייה הרבה כסף, ועלה הצעיר בעבר שאין לו שום כוונה לעזור לווייטהד להפוך לגיבור הדור. אז אולי וייטהד חסר המזל פספס תהילת עולם בגלל חוב כספי. כך או כך, הדעה הרווחת בקרב ההיסטוריונים הייתה שהאחים רייט היו הראשונים לטוס. וייטהד, שהלך לעולמו ב-1927, נותר כהערת שוליים בהיסטוריה של התעופה. אבל בשנת 2013 ניצת הוויכוח העתיק הזה מחדש בעקבות מאמר מערכת שפרסם העורך הראשי של מגזין התעופה, ג'יינס אביישן. במאמרו טען עורך המגזין כי ממצא חדש שחשף חוקר עצמאי בשם ג'ון בראון מוכיח כי גוסטב וייטהד אכן הצליח לטוס ב-1901 ולכן זכות הבכורה שלו. הממצא שנחשף הוא צילום ישן שבו נראית ברקע תמונה שהיא, כך סבור בראון, אותה תמונה שצולמה בטיסה הראשונה ומעולם לא הגיע לידי העיתון שפרסם את העניין. באמצעות כלים דיגיטליים הצליח בראון מדבריו לזהות את המטוס מספר 21 בוודאות בצילום שבתוך הצילום. חשוב להבין שג'יינס היא אחת מההוצאות המכובדות ביותר בעולם. המגזינים שלה שעוסקים ברובם בנושאים צבאיים הם מהחשובים בתחומם. לקביעה כזו כשהיא מגיעה מג'יינס יש המון משקל. למשל, בהסתמך על אותו מאמר מערכת, החליטה מדינת קונטיקט, שהטיסה ב-1901 התבצעה בשטחה, לקבוע את ה-14 באוגוסט כיום גוסטב וייטהד. אך מיד קמו חוקרים אחרים ופסלו את מחקרו של ג'ון בראון וטענותיו של עורך ג'יינס. אחד מהם, שבדק את הצילום הישן, טוען שלא מדובר בכלל במספר 21 של וייטהד, אלא בדאון אחר כלשהו. הביקורת הגדולה ביותר הגיעה ממוזיאון הסמיתסוניאן, שאנשיו טענו שהעורך של ג'יינס הלך שולל בעקבות מחקר שגוי ועתיר טעויות. האחים רייט, טענו במוזיאון, הם הטייסים הראשונים. אבל תומכיו של וייטהד העלו טענה מעניינת משל עצמם. כפי שסיפרתי בפרק, מוזיאון הסמיתסוניאן הגיע בשנות ה-40 של המאה הקודמת להסכמה עם יורשיהם של האחים רייט, לפיהם המוזיאון יכיר בזכות הבכורה שלהם, ובתמורה יקבל לרשותו את קיטי הוק, המטוס הראשון. תומכיו של וייטהד טוענים שבסמיתסוניאן שוללים את טענותיו על הסף, מכיוון שהם חוששים שאם יכירו בכך שהקדים את האחים רייט, יורשי האחים רייט ייקחו מהם את הקיטי הוק וינשלו את המוזיאון מאחד המוצגים החשובים והמרשימים ביותר שלו. על פי כל הסימנים, הוויכוח הזה לא עומד להסתיים בעתיד הקרוב, אם בכלל. אז מה המסקנה? אם אתם עושים משהו מאוד חשוב ורוצים שההיסטוריה תזכור אתכם, אז א', תזכרו לצלם הרבה, וב', תשתדלו לא להיות חייבים כסף לידי הראייה שלכם. עושים היסטוריה, הנגינה בר מנחם, על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הכל, נתן פוזניאק על התחקיר, עידן כהן, העורך הראשי של סיפור משפחתי, קלי אולוקלין מגישה את Curious Minds, דני תימור אחראי על הפיתוח העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.